שלום לכולם. יש ניסוי פסיכולוגי ידוע שעשו, אני לא זוכר את שם הצייר, אבל אני מעריך שרוב היושבים והיושבות כאן מכירים את האיור הזה, את הציור הזה. הציור נקרא הקלה והחותנת, והוורט של הציור הזה זה שבאותו ציור עצמו אפשר לראות אישה מבוגרת, ואפשר לראות מי שפה אמרה מחשפה. אפשר לראות בציור הזה אישה מבוגרת ואישה צעירה באותה עת ממש, באותו ציור עצמו.
אז למה
עשו ניסוי פסיכולוגי והראו לקבוצת נבדקים, לקבוצת אנשים, רק את חלק הקלה, רק את חלק האישה הצעירה שבציור, ולחלק אחר רק את החלק שבו רואים בציור את האישה המבוגרת. ואחר כך הפגישו שתי קבוצות הנבדקים עם האיור המשולב, עם הציור המשולב, ושאלו אותם מה אתם רואים. 100%, עכשיו זה נדיר מאוד שבמבדקים מעין אלו יהיו התוצאות, 100% מאלו שהראו להם בהתחלה את האישה הצעירה, ראו את הצעירה גם בציור המשולב. ולמעלה מ-90%, פה זה לא 100%, אבל זה עדיין אחוזים מרשימים, למעלה מ-90% מאלו שהראו להם בהתחלה את האישה המבוגרת, מצאו אחר כך באיור המשולב את אותה אישה מבוגרת. איך אפשר לבאר את הדבר? טוב, זה פשוט מאוד. נדמה לי שזה קרוי אפקט הראשונות. אם יש פה איזה פסיכולוג או פסיכולוגית, יכולו להאיר את עינינו. זה נקרא ראשוניות. אז אפקט הראשוניות או אפקט הראשונות, שהמשמעות היא שדבר שאדם נפגש איתו בהתחלה, עושה עליו רושם רב גם למפגשים הבאים שלו. וזה נותן את אותותיו, זה משפיע. משפיע על המפגש שלו עם התמונה, עם הציור, עם הסיפור, עם המזמור. יש אפקט מיוחד למפגש הראשוני. הצעירים והצעירות שבינינו יוכלו, אני חושב, לספר לנו כמה פעמים אחרי הדייט הראשון שלהם הם כבר יכולים לומר האם יצא מזה משהו או לא. הרבה יוכלו להעיד, הרבה מעניינים, יותר מה שחשבתי, מעניינים ברשם. למה אני פותח בדבר הזה? כי אנחנו מבקשים לנתח את מזמור א' בספר תהילים, ומעצם העובדה שהוא מזמור א', כבר יש לו משקל מיוחד במסע הכולל של ספר תהילים. העובדה שזה השער לספר תהילים, שזהו המזמור שאיתו הקורא מוזמן להיפגש בראשית קריאתו את הספר, הדבר הזה עצמו הוא כבר בעל משקל, והוא רב חשיבות והוא נותן את אותותיו גם בהמשך הספר כולו. ולכן האתגר המובנה מראש הוא לבאר לא רק את המזמור כעומד בפני עצמו, אלא מה המשמעות שלו כפותח את הספר כולו. מה התרומה שלו כמבוא לספר, כמעין מוטו לספר, ככותרת. וזה מה שנבקש לעשות. רגע לפני שנקרא את המזמור ונתחיל לעיין בו, רק רוצה לומר שתי הפתעות שיש מעצם סימת המזמור הזה כמזמור א'. דבר ראשון, ספר תהילים כשמו כן הוא בעיקרו תהילות, הלל להשם, או כשמו השני, כמו שמשמע בסוף מזמור ע"ב, קלו תפילות דוד בן ישי, כלומר תפילות, ספר תפילות. אז שם אחד של הספר זה תהילים או תהילות, שם שני זה תפילות, ושני השמות האלו גם יחד מבטאים באופן מאוד מאוד יפה, אני חושב, את רוב רובו של הספר, שיש בו תהילה ושיש בו תפילה. ולהפתעתנו הרבה, המזמור הראשון, שציפינו אולי שהוא יהיה איזה מזמור מייצג של הספר כולו, לא משבח או מעלל את השם, לא מתפלל להשם, אלא משבח איזשהו צדיק. ועיניו של המזמור הראשון נשואות, אין פה שום דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא, לאורך כל המזמור. יש פה איזה שבח לאדם צדיק, והדבר הזה הוא כבר מפתיע. ההפתעה השנייה היא שגם אם כבר משבחים אדם צדיק בספר תהילים, השבח בדרך כלל קשור למעשיו. משבחים אותו כי לא רגל ללשונו ולא עשה לרעהו רעה, למשל. משבחים אותו על זה שהוא נקי ובר לבב. המזמור שלנו לא משבח את הצדיק, אלא כמו שעוד נראה, משבח את ההוגה בתורה. את התלמיד חכם, זה הספון בתוך הישיבה, אולי לא יוצא ממנה לעולם. וגם הדבר הזה הוא נדיר מאוד בספר תהילים, ובגלל החריגה שיש פה, העובדה שזה המזמור הפותח, היא אתגר גדול, היא אתגר פרשני גדול, לבאר למה דווקא המזמור הזה פותח את הספר כולו. בשביל זה בואו נתחיל לקרוא אותו. טוב, תחילה נקרא את כולו ואז ננתח בית אחר בית. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים כי אם כמות אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. הבית הראשון שמבחינתנו הוא אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב, הבית הזה נפתח, ואיתו כאמור הספר כולו נפתח, באיזו אליטרציה עדינה על האיצורים שין ורייש, אשרי האיש אשר ככה אמורים לשמוע את תחילת המזמור. אגב, בכלל המשחק עם הייצור שין הוא משחק יחסית מאוד רחב בתנ"ך, הרבה יותר אני חושב מייצורים אחרים. יש עוד ספרים שנפתחים כך, כדוגמת שיר השירים אשר לשלמה ישכן עם נשיקות, חדי האוזן יכולו לשמוע את השין. וכמו אצלנו באופן קצת יותר עדין, אשרי האיש אשר, אז לפעמים יש למצלול הזה כשלעצמו איזה תפקיד, כמו אולי בשיר השירים, שהתנועה זה נשמע וורט, אבל אני חושב שכשחושבים את זה שוב ושוב זה יכול להיות ממשי, שכשמבטאים את הייצור שין עושים בפה תנועה של נשיקה. ושיר השירים אשר לשלמה ישכני מנשיקות פיו, מבטא אפילו בצורת הייצור את הנשיקות אליה הרעיה המשתוקקת. כאן קשה לי לומר שיש איזה משחק מיוחד על שין, רייש, אני לא מוצא את זה מספיק, אבל גם אם לא נמצא את הפשר הספציפי של האותיות האלו, זה כבר פותח את המזמור בהרגשה נעימה, הרמונית. יש משהו שמתגלגל לו על הלשון. אשרי האיש אשר, אבל לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב. פתאום פורצים שלושה לוין, לא הלך, לא עמד ולא ישב. המזמור, ושוב, ואם המזמור הזה הספר כולו, נפתח באיזו סלילה אחת גדולה. אשריו של האיש, אשרי האיש שיודע מה לא לעשות, שיודע להיבדל ממשהו. ההיבדלות פה, האסור מרע שאיתו פותח המזמור בשבח הצדיק, הוא, כמו שכבר אמרנו קודם, הוא לא אסור מרע מעשי, הוא לא אשרי האיש אשר לא רגל ללשונו ולא עשה לרעהו רעה. הוא בידול שאפשר לכנות אותו, לפחות בשלב הזה של הקריאה, בידול חברתי. אשרי האיש שיודע עם מי ללכת ועם מי לא ללכת, עם מי לעמוד ועם מי לא לעמוד, ועם מי לשבת ועם מי לא לשבת. דבר ראשון, הפיצול הראשון שנוצר במזמור הוא פיצול חברתי. זה היודע לשמור את עצמו מחבורה רעה, מחבורה של רשעים. הערה קטנה נוספת, שלעת אתה היא לא תהיה דרמטית, אבל אחר כך היא תשתלב בהמשך המזמור, לכן אני מבקש להעיר עליה כבר עכשיו, שגם אני חושב אומר דורשני, שהמזמור פותח בהליכה ולא למשל בישיבה. אשרי האיש אשר לא הלך. טוב, הוא לא הולך עם רשעים, אבל הוא הולך כנראה למקום אחר. והמזמור פותח בתנועה. שוב, גם עם שלילת תנועה מסוימת, אבל יש איזו תנועה שבה המזמור פותח, ודווקא הדרגתיות, כמו שמיד נראה, מובילה אותו לאיזו שלילה של ישיבה. אבל ספר תהילים נפתח בתנועה, בזו הליכה. למישהו שמצוי בהליכה, בתנועה, עוד מעט נראה מה קורה עם הצדיק הספציפי שלנו, האם הוא הולך ולאן הוא הולך. כבר חז"ל למדו על ההתפתחות וההדרגתיות שיש בבית הראשון כאן, אבל ההתפתחות נעשית בשלושה פרמטרים שונים. דבר ראשון, בפועל. אשרי היית אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. הלך, עמד וישב. כשחושבים את זה ככה, אז דבר ראשון, יש פה איזה סוג של התפתחות במצב הגופני כמעט, מאקטיביות לפסיביות. בהתחלה הוא לא הולך, אחר כך הוא לא עומד, ובסוף הוא לא יושב. ההליכה היא כמובן אקטיבית, אל עבר הישיבה הפסיבית. אבל התפתחות עוד יותר פנימית שיש כאן, עולה בדברי רבי שמעון בן פזי, יש את זה בדף שלפניכם, שהוא דורש כך, דרש רבי שמעון בן פזי, זה במסכת עבודה זרה. מהי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב, וכי מאחר שלא הלך, היכן עמד? כלומר, אם הוא לא הלך עם הרשעים, אז הוא גם לא יכל להיעשר איתם ולעמוד איתם. ומאחר שלא עמד, היכן ישב? ואם אפילו לא נעמד איתם, אז אחר כך כשהם הלכו והתיישבו, הוא ודאי גם לא התיישב איתם. ומאחר שלא ישב, היכן לה? אלא לומר לך שאם הלך, סופו לעמוד. ואם עמד, סופו להישב. ואם ישב, סופו ללוץ. לפי דברי הדרשן, לפי דברי רבי שמעון בן פזי, יש פה מעין התפתחות כרונולוגית. יש פה איזו התפתחות שמתארת את הידרדרותו של אדם, ורק זה שיודע לא להתחיל את כל המסע, שיודע אפילו לא ללכת, ינצל מן העמידה ומן הישיבה בחברת הלוצצים. אבל לפי הקריאה הזו, ההתפתחות שיש כאן בפעלים זה התפתחות מהכבד אל הקל. הפוך, מהקל אל הכבד. אני יכול להגיד מה שאני רוצה, נראה לי. כלומר, וכי מאחר שלא הלך, הוא אפילו לא הלך, אז ברור שהוא לא עמד. הוא אפילו לא עמד, ברור שלא ישב. הישיבה היא חמורה מן העמידה, והישיבה והעמידה חמורה מן ההליכה. כך על פי דברי הדרשן. וההתפתחות הזו, מהקל אל הכבד, ממשיכה גם בתיאור מקום המראים. כלומר, הוא לא הלך בעצת רשעים, עצה, ובדרך חטאים לא עמד, דרך, ובמושב ליצים לא ישב. עצה, דרך ומושב. ושוב, זו התפתחות מהקל אל הכבד. העצה היא רק איזו עצה הראית. דרך היא כבר דרך של ממש. ולשבת אם לא צצים, ישיבה של ממש, זה כבר דיבוק חברים של ממש. מן העבר השני, יש עוד פרמטר, שבו יש תחושה הפוכה בדיוק. וזה בהגדרת אותם רשעים. המזמור פותח ולא הלך בעצת רשעים. ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. עכשיו, כמו שנאמר כאן בצדק, באינטואיציה ראשונה, כאן ההתפתחות היא הפוכה. הרשעים הם החמורים מכל. אחר כך החטאים, ולבסוף הליצים, לץ. זה אי אפשר להגיד. לץ הוא מורה והיום, אבל הוא לא רשע. כאן פתאום יש איזה משהו שהוא התפתחות הפוכה. הדרגתיות הפוכה. הדבר הזה הציק מאוד לאבן עזרא, ואבן עזרא אכן אומר, יש את זה בדף שלפניכם, אשרי האיש, קדמוננו ז"ל אמרו כי עמד קשה מן הלך וישב קשה מכולם, אם כן יהיו הליצים רעים מחטאים. אומר אבן עזרא, אין לי ברירה. אחרי שחז"ל לימדונו שההתפתחות פה היא מהקל אל הכבד, אז אין ברירה, וגם הליצים המתלוצצים חמורים מן החטאים. מה שבן עזרא לא אומר, אבל הוא חייב להגיד לשיטתו, שלא רק מן החטאים חמורים הליצים, אלא גם מן הרשעים, שהגדרה של לס בתנ"ך חמורה מהגדרתו של רשע. הדבר הזה הוא מעט קשה, אני חושב. הוא לא אוטומטי. ויכול להיות שאפשר להציע כאן מה שאפשר לכנות כמודל מגמה מעורבת. יש, כידוע לכל פותחי הרדיו למיניהם, יש לפעמים, רוצים להבהיר לציבור מה קורה בבורסה. אז יש מגמה של עלייה. ברוך השם, יש מגמה של ירידה. לא נורא. אבל יש מגמה מעורבת. צריך להודות שעם הארץ שכמותי, שלא מבין בעניינים כלכליים, לא יוכל להבין לעולם את הפשר של הצירוף הזה. מגמה מעורבת, אם אני מבין נכון, ישים פה כלכלנים שיתקנו אותי, אומר שחלק מהמניות עלו וחלק ירדו, נכון? אז לכאורה, שוב, באינטואיציה עממית, זה לכאורה אומר שאין מגמה, לא? בשביל שתהיה מגמה, צריך משהו. מה זה מגמה מעורבת? והנה בא מזמור א' לעולם ומאיר את עינינו, כי יכול להיות שזה מה שקורה כאן. כאן באמת יש מגמה מעורבת. מן עדר האחד, התיאור של אותו צדיק שיודע לפרוש מן הרשעים הוא תיאור מן הקל אל הכבד. אפילו אם אפילו הוא לא הולך, ודאי הוא לא עומד ובוודאי הוא לא יושב, אפילו לא בעצה, בטח לא בדרך, קל וחומר במושב. ומן עבר השני פתאום יש גם מגמה, זו מגמה של ממש, אבל מגמה הפוכה מהכובד דווקא לדבר היותר קל. והדבר הזה יכול להיות שהוא בא לשרת תחושה של איזון שיוצרת בסופו של דבר תחושה טוטלית. אותו צדיק שמאופיין כאן במזמור לא מצטרף אל הרשעים, בין אם זה רק עצה, בין אם זה מושב של ממש. הוא לא מצטרף אל ליצים, לא בדבר הקל ולא בדבר החמור. הוא לא הולך עם חטאים, לא בדבר החמור ולא בדבר הקל. בסופו של דבר יש פה איזה בלבול מכוון שיוצר שתי מגמות הפוכות ומשרה תחושה של בידול טוטלי של אותו צדיק מאותה חברה של רשעים. מכאן אפשר לעבור לבית השני. כי אם, ופה אנחנו במתח גדול, שמענו עד עכשיו מה הוא לא עושה. הוא לא הולך, הוא לא עומד, הוא לא יושב עם אותם רשעים. נו, אז עם מי כן? לאיפה הוא כן הולך? עם מי הוא כן עומד? מה כן החבורה החברתית שלו? ופה יש הפתעה גדולה. כי הכי אם מעביר אותנו פתאום לפרספקטיבה אחרת לגמרי. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. פתאום מתברר שאין בכלל תיאור פיזי חיובי במזמור. הייתה שלילה של תיאורים פיזיים של הלך, עמד וישב, אבל אין הליכה אלטרנטיבית ואין עמידה אלטרנטיבית ואין ישיבה אלטרנטיבית. מה שיש זה פתאום חדירה לנפשו של אותו דמות מופת, של אותה דמות מופת שבמזמור. התנועה שפתאום פורצת כאן לתוך המזמור היא לא תנועה חיצונית, היא לא תנועה פיזית, היא תנועה נפשית. ובתורתו יהגה, בתורת השם חפצו, יש רצון, חפץ זו השתוקקות. יהגה כנראה זה הרהורי הלב, אולי גם דיבור, אבל ההתרחשות היא התרחשות פנימית והיא לא התרחשות חיצונית. כמו שכבר אמרנו, וזה הפתיע אותנו כבר בעצם העובדה כשזה המזמור הראשון, דמות המופת, כל ההתרחשות הפנימית קשורה כאן בלימוד תורה, ולזה עוד נשוב. רגע לפני שנעזוב רק את הבית הזה ונרפרף לבית הבא, אני מבקש ברשותכם להעיר על שתי דרכים שקשורות בעיצוב הספרותי של הבית הזה, שמשרתות אני חושב גם איזה מגמה נסתרת כאן. דבר ראשון, רבים התלבטו החל מחזל כבר במסכת ברכות, מה פשר המעבר בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. מה פשר המעבר הזה? תורת השם, תורתו, וחזל עומדים כאן, חזל במסכת ברכות נאמר שבתחילה תורת השם, אבל אחרי שאדם עוסק בתורה ולומד אותה הופכת להיות תורתו. עכשיו זה פירוש נפלא, נפלא פסיכולוגית, נפלא רוחנית. מה קורה לאדם שהולך ועוסק בתורה, איך הניכור שיש בהתחלה בין תורת השם הופך לאט לאט להיות חלק מהקרביים שלו, חלק מהמחשבות שלו, מהערעורים שלו. הוא עצמו מוזמן ליצור בתורה, אבל כפירוש לפשטי מקראות הדרשה הזו קצת קשה, כי בשביל זה צריך לומר שמה שנאמר בהתחלה תורת השם זה תורת השם, ובתורתו הרפרנט של תורתו, ההתייחסות של תורתו חוזר אל הלומד, וזה לא כך נוח בקריאה פשוטה. תורת השם חפצו ובתורתו, לכאורה זו תגבולת רגילה כמו שמאיר כאן אבן עזרא, ותורתו זה תורת השם, תורתו של השם, בתורתו של השם חפצו. ובכל זאת אני רק רוצה להסב את תשומת הלב למשחק מילים שאולי מתקיים פה ושאוזנו של האדם הדתי לא תוכל לשמוע את המשחק הזה לעולם. אז מזל שאני פה בשביל קצת הרהורי כפירה. כאנשים דתיים אנחנו קוראים תורת השם וישר אומרים השם, וגם אנחנו רוצים לקרוא את הפסוק ממש, אז אנחנו אומרים שם אדנות, כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אנחנו לא קוראים אף פעם כי אם בתורת י-ק-ו-ק שם הוויה, ולא רק שאנחנו לא קוראים ככה, אני חושב שגם הפסיכולוגית קשה לנו מאוד לחשוב על המילה הזו. אוטומטית אנחנו התנקרנו לה קצת לשם המפורש, אנחנו ישר מאבדים אותה בתודעה שלנו לשם אדנות. אבל מדי פעם דווקא המילה ככתבה, וכמו שהגו אותה באופן המקורי שלה, נוטלת תפקיד באיזה משחק מילים. ואולי זה מה שקורה כאן, כי מול בתורת השם חפצו, כלומר תורת י' ק' ו' ק' חפצו, ובתורתו יהגה, כלומר י' ה' ג' ה' יומם ולילה. כולה הו' והג' התחלפו להם. יהגה קרוב מאוד לשם הוויה. ואם מישהו ממש רוצה להיות פה ככה עם האצבע, אפילו יוכל לומר, והו' שנלקחה מהיהגה, הו' של ה-י' ק' ו' ק', היא זו שמופיעה ובתורתו, לא בתורת יהגה, אלא תורתו, הנה אפילו הו'. אז זה אולי כבר משחק מוגזם, אבל אם מישהו רוצה, אני אמנע את זה ממנו. האם יש איזה פשר למשחק הזה? האם יכול להיות איזו משמעות לצירוף הזה בתורת י' ק' ו' כתורת השם מול תורתו יהגה? אז לכאורה אני חושב שכן, שאם נאתרים לזיקה הזו, מתברר פתאום שההגייה שלו בתורה היא דבקות בהשם. היהגה הוא כונס בתוכו את שם השם, י' ק' ו' ק', או בניסוח של הזוהר הקדוש, שאורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא, שהקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי, בא לידי מימוש בתורה, וזה שהוגה בתורה חש שהוא הוגה בתורת השם. ואולי יש פה איזה משחק מילים שכזה. זה מילא. הדרך העיצוב הספרותי החשוב יותר שמתרחש פה הוא הרמז, אלוזיה, כלומר שיבוץ ביטוי מקראי ממקום אחר בתוך המזמור שלפנינו, שהתפקיד שלו לשלוח את הקורא, לשלוח את הלומד לאותו מקום מקראי אחר. כשאנחנו קוראים כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, קשה מאוד שלא להיזכר ביהושע פרק א', כשמתגלה שם, בואו נפתח טוב ביהושע פרק א', שם הקדוש ברוך הוא מתגלה ליהושע. בואו נתחיל לקרוא מפסוק ז'. רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה זה מפיך, והגית בו יומם ולילה, שזה קרוב מאוד לדברי המשורר, ובתורתו יהגה יומם ולילה. ועוד ההמשך שם, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך, שזה הבית הבא בתור במזמור שלפנינו, וכל אשר יעשה יצליח. ואז תזכיל, ואני מסיים ביהושע, הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. מה יכולה להיות תרומת הרמל שכזה, תרומת אלוזיה שכזו? מה העובדה שנזכר עכשיו הקורא ביהושע בן נון יכולה לתרום לעיצוב דמות המופת של מזמור א', מעבר לעובדה שיהושע הוא דמות מופת, אבל דווקא בהקשר הזה של מזמור א'? הדבר הזה נחשב הוא באמת מפתיע, אבל דווקא המקומות המפתיעים הם המקומות שיכולים לרמוז יותר מכל על סודותיו של המזמור. ויכול להיות שצריך לומר כאן לפחות שני דברים, אני אולי אסתייג עוד רגע. דבר ראשון, עצם העובדה שהמזמור שלנו הוא המזמור הפותח את הספר. אם הוא נכתב בתודעה כזו, טוב, המזמור מראש נכתב כמזמור לפתיחת ספר תהילים, והוא פתאום שולח אותנו לתחילת ספר יהושע, יכול להיות שכבר בדבר הזה יש ניסיון ליצור שני המשכים לתורה. התורה מסתיימת עם מות משה בספר דברים, ופתאום יש שני צירים שממשיכים את התנ"ך. האחד הוא ספר יהושע שפותח את הנביאים, כלומר את הנהגת השם את עולמו, והאחד הוא ספר תהילים שפותח את הכתובים, ושם התנועה היא תנועה הפוכה. לא הקדוש ברוך הוא זה שבא ומנהיג את עולמו, אלא האדם בספר תהילים מוזמן לבוא ולבטא את רחשי ליבו מול אלוקיו. וכך התורה שנחתמת עם מות משה יש לה שני המשכים, יהושע בן נון מצד אחד ודוד המלך מצד שני. יש את מי שיממש את הנהגת השם בהיסטוריה הלאומית, ויש מי שגם הוא קשור כמובן בהנהגה הלאומית, אבל הוא יבטא גם את ההיעטרות לאותה תורה. אז יש המשך לתורה, לתורת משה בנביאים, יש את ההיעטרות האנושית לאותה תורה, התגובה האלוקית, המזמורי תהילים, וזה מה שמתחיל עכשיו עם כל חטיבת הכתובים. ויכול להיות שלו בשביל זה כבר יש ערך ליצור איזה סוג של זיקה בין שתי ההתחלות האלו, של ספר יהושע ושל ספר תהילים. אני בשמחה אשמע את שאלתך, אין שום סיכוי שאני אשמע. אתה מוזמן לנסות, אבל תצעק. אכן, ולכן בואו, אני אחזור למי שלא שמע. השאלה שנשאלה היא עד כמה אפשר להסתמך על זה שספר תהילים פותח את הכתובים, וכך מופיע בתנכים שלפנינו, אבל יש כתבי יד עתיקים שספר תהילים לא פותח את הכתובים, אלא מופיע דווקא קצת יותר בפנים, ולכן באמת לא כך אכפת לדבר על הכתובים כמכלול, אלא על ספר תהילים. עיקר ההבעה האנושית של התפילות ושל ההלל ושל הבקשות נמצאים כמובן בספר תהילים יותר מאשר בקהלת או משלי, ולכן בכל מקרה יש פה איזה סוג של היעטרות מקבילה לספר יהושע. אבל זו תרומה מאוד רחבה שקשורה אולי לעריכת הספר בכללותו. יכול להיות שיש גם תרומה יותר ספציפית למזמור שלפנינו דרך ההיזכרות ביהושע בן נון. אם אנחנו נסים לחשוב על דמות שהייתה באיזו חבורה של רשעים ולא הלכה בעצת רשעים, מעניין מי זה יכול להיות. כלומר, יש איזה מובן אחר, זה לא עולה באופן אינטואטיבי מיידי כי זה לא יהושע פרק א', אבל דמותו של יהושע באופן כללי היא הרי בדיוק מודל למישהו שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לעצים לא ישב. ובמובן הזה יכול להיות שבעל המזמור שלפנינו מוצא לו בדיוק את המודל שעליו הוא רוצה להישען, מישהו שידע לעמוד מול 10 נשיאים מישראל ולא ללכת בעצת רשעים. אז יהושע במובן הזה גם הוא דמות מאוד מאוד נוחה. ואחרי כל זה אני רוצה לומר משהו נוסף שהוא לא כל כך ההשוואה אלא דווקא הפיצול. ההשוואה ליהושע בעל כורחנו ישר מחדדת גם את ההבדל שבין יהושע כדמות מופת ובין דמות המופת שמזמור א' מתאר. בדברי השם ליהושע יש מסגרת קטנה, מסגרת ספרותית קטנה. בהתחלה הוא אומר לו רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה למען תשכיל בכל אשר תלך, ולבסוף הלא ציוויתיך חזק ואמץ כי עמך השם אלוהיך בכל אשר תלך. יהושע הוא דמות קלאסית להולך, למנהיג שהולך, הוא עושה, הוא פועל, הוא כובש, הוא מנחיל. יהושע כמנהיג שאכן הולך עכשיו להגות בתורה יומם ולילה, זה מה שהוא נדרש לעשות. המוקד אצל יהושע זה דווקא ההליכה, העשייה, קיום תורה. רק חזק ואמץ מאוד לשמור, לעשות, זה מה שיהושע נדרש. המזמור שלפנינו מצד אחד שולח ליהושע בן נון, אבל באופן אני חושב מאוד חריף, נשאר בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, ואין פה את הלשמור, לעשות ולקיים. שיש אצל יהושע אין פה את התלך. אדרבה, דמות המופת שלפנינו ידעה לא ללכת עם הרשעים ולא לעמוד איתם ולא לשבת איתם, ובינתיים לא שמענו שהיא הולכת לשום מקום. ובמובן הזה הזיקה ליהושע מצד אחד מאפשרת למזמור להישען על איזה מודל מאוד יציב של מישהו שלא הלך בצד רשעים, מן עבר השני רומזת ככה קצת בהיחווה למודל אחר קצת של דמות המופת של המזמור שלפנינו, כפי שנראה מיד. טוב, זה רק מתחיל להיבנות. מכאן אפשר לעבור לבית הבא, לבית השלישי. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. התמונה הזו של עץ שתול על פלגי מים היא תמונה של יציבות גדולה, היא תמונה של קביעות. עץ שתול על פלגי מים, יש לו מקור מים קבוע, מקור מים שופע. ובניגוד גמור לאיך שהמזמור נפתח, שיש איזה איש שלא הולך עם רשעים ולא עומד ולא יושב, עכשיו פתאום מתברר שהוא בכלל לא זז, הוא כמו עץ שתול. עכשיו, הוא לא זז זוזה חיצונית, אמרנו כבר קודם, בנפשו פנימה הוא חפץ, הוא משתוקק בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה. אדרבה, יש לו אינטנסיביות של פעולה פנימית יומם ולילה, הוא מאוד בתנועה, אבל הוא בתנועה כמו עץ שתול. ובמובן הזה העץ השתול מקבל את המשמעות המלאה שלו כדימוי, כי העץ השתול על פלגי מים הוא באמת לא זז, הוא נשאר בדיוק באותו מקום, עמה על עמה. אבל אפשר לומר על עץ שפריון נותן בעיתו ועלה הוא לא נובל, אפשר לומר שאין בו תנועה? יש בו תנועה מתמדת, אבל זו תנועה פנימית של צמיחה וגדילה. ובעל המזמור שלפנינו מדמה את אותו צדיק לעץ דווקא בשביל לומר שאכן יש כאן איזה דמות שלא, היא לא חלק מהזרימה של המציאות, עם חטאים ועם פושעים ועם, יש איזה קצב למציאות, ויש פתאום איזה מישהו שלא הולך ולא עומד ולא יושב, הוא חפץ בתורה והוגה בתורה, והתנועה שלו היא כמו עץ שתול שהיא תנועה פנימית, רצונית, השתוקקות יש בו, אבל לא תנועה חיצונית. במובן הזה, אני חושב שלא מפתיע שרבים משווים את המזמור בצדק לירמיהו. ירמיהו משתמש ממש באותו מוטיב, באותו מודל. ירמיהו בפרק י' ז', בפרק י' ז', פסוק ז', אני קורא. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו, והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום, ויעלהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. גם כשירמיהו מדמה איזה צדיק לעץ, ההקשר הוא אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו. שוב, איזו תנועה פנימית, איזו הגדרה נפשית של תכונת אופי, ולא של מישהו שפועל ועושה, כי מישהו שפועל ועושה ויוזם הוא לא כל כך דומה לעץ. אבל העץ שגדל וצומח מאוד דומה למי שעוסק והוגה בתורה, והצמיחה שלו היא צמיחה פנימית. העולם הנפשי שלו הולך ומשתכלל, הולך וצומח, הולך וגדל, גם אם הוא לא זז מהסטנדר שלו. טוב, לפני שנעבור לבית הבא, רק בכל זאת עוד הערה לגבי וכל אשר יעשה יצליח. האם וכל אשר יעשה יצליח זה המשך הדימוי של העץ? כלומר, העץ הוא שתול על פלגי מים, העץ נותן את פריו בעיתו, עלה הוא לא ייבול, וכל מה שיעשה העץ הוא מצליח? או שהדימוי הזה חוזר כבר אל הצדיק, אל הנמשל, הוא דומה לעץ, וחוץ מזה שהוא דומה לעץ הוא יצליח בכלל בכל מה שהוא עושה. או, טוב, אז מי שהציע פה או לשניהם, יפה אמר אני חושב, אבל רק בואו נראה דבר שם את ההתלבטות מבעד דברי בן עזרא. בן עזרא זה בדף שלפניכם במקור ב', אומר, וכל אשר יעשה יצליח, ישוב על האדם הנמשל לעץ. ויש אומרים כי ישוב כל אשר יעשה יצליח על העץ, כי אם יוקח ממנו סעיף ויוטה, יצליח. זו ההתלבטות. צריך באמת להעיר שעצם הביטוי יצליח יכול להיות מוסף גם על עצים. הושע אומר באיזשהו מקום פרי בל יעשון, שהוא מתאר את צמיחת הפירות על עצים. אפשר, אבל זה לא מקרי שרוב הפרשנים אכן ביארו שבכל אשר יעשה יצליח חוזר כבר אל הצדיק. כי הביטוי כביטוי שהוא יצליח בכל מה שהוא לא יעשה לא כל כך נוח על עץ, יותר נוח על בן אדם. אבל גם אם זה נכון, העמימות פה היא כמובן עמימות מכוונת. באופן כללי בדרכי השירה ובאופן ספציפי במזמורי תהילים יש אהבה מאוד גדולה לביטויים רב משמעיים, לעמימות כזו שנוטלת תפקיד של ממש במסר של של המזמור כולו. וגם כאן דווקא דרך ההתלבטות הזו של הלומד לרגע, רגע, מי זה שיעשה יצליח, העץ או הצדיק? ככה נוצרת זיקה מלאה, זהות שלמה בין הצדיק ובין העץ. תמשיך להתלבט, זה מה שבעל המזמור היה אומר לקורא. אדרבה, זו התלבטות מכוננת במזמור. העץ או הצדיק, היא, העץ הוא הצדיק. הדבר הזה קשור כנראה גם בעמימות נוספת שיש פה, אבל זה אני כבר לא רוצה להרחיב בדבר, כי זה סוגיה מאוד רחבה, רק נעיר עליה. האם כל הפסוק הזה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, זה שכר? זה כבר השכר של אותו צדיק? מאחר והוא עוסק והוגה בתורה, אז הוא יזכה להיות כמו עץ שתול על פלגי מים? או שזה המשך אפיון הצדיק? הצדיק שלפנינו לא רק שהוא הוגה בתורה, לא רק שהוא חפץ בה, הוא כמו עץ שתול על פלגי מים, כלומר נותן מצילו לעוברים ושבים. הוא נותן את פירותיו, כלומר הוא גם מחנך את ילדיו כמו שצריך. מאין אלו? איך צריך לקרוא פה? התלבטו כאן מאוד המפרשים, ישנים כחדשים. פרופסור מאיר וייץ עליו השלום כתב דברים מאוד ככה עם סימן קריאה, שברור שזה המשך תיאור הצדיק, כי רק מאוחר יותר כתוב על כן, ועל כן זה הגמול. אחרים חלקו עליו. ושוב אני רק רוצה להביא את זה בתור דוגמה למקום שבו יכול להיות שהעמימות הזו נוטלת תפקיד, כי אלו, זה בדיוק מסוג ההתלבטות שהמשורר ישמח מאוד עליהם. האם זה המשך תיאור הצדיק או הגמול? אדרבה, זה גמול, אבל הגמול הוא גמול טבעי שכזה. מי שיעסוק בתורה יומם ולילה, מי שישתוקק לתורה יומם ולילה, סופו שאכן יהיה כמו עץ שתול, ועניינו בחיים יהיה להיטיב עם הזולת, ועניינו בחיים יהיה לעשות פירות. כלומר, יכול להיות שגם כאן השילוב הזה שבין אפיון הצדיק ובין הגמול הצדיק, הבלבול הזה שיש, גם הוא נוטל תפקיד, אבל זה באמת רק שלהיכנס לסוגיה הזו צריך זמן רב שאין לנו. ועל כן בשמחה רבה נעבור לבית הבא בתור. בשמחה רבה היה ציווי. לא כן הרשעים, כי אם כמות אשר תדפנו רוח. נוהגים לומר שאחת מסגולותיה של היצירה הספרותית זה הסימטריה שבה. העובדה שיש משהו סימטרי, זה מאוד מאורגן, מאוד מסודר, יש איזה מזמור שאפשר לחלק אותו בקלות, חצי מול חצי, אבל צריך לקחת בחשבון שלפעמים דווקא חוסר הסימטריה היא המשמעות היותר פנימית של מה שהמזמור רוצה לומר. ולפעמים אי הסימטריה זה בדיוק היופי של המזמור, ובולט מאוד שזה מה שקורה לפנינו. אחרי האפיון המאוד רחב של הצדיק, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו ועליו לא ייבול וכל אשר עשה יצליח, עובר פתאום המשורר אל הרשעים, אומר הרשעים שלא כמותו, כמות אשר תדפנו רוח. ארבע מילים מול ארבעה הגדים שלמים, והיה כעץ שתול אשר פריו ועליו לא ייבול וכל אשר עשה יצליח. חוסר הסימטריה פה אומר מיד דורשני, וזה לא רק בגלל עריכות המשפטים, אלא קיצור הלשון. הלשון פה ממש סומכת על השלמות מובנות מעליהם. הרי המשפט השלם הוא לא כן הרשעים, כי אם הם כמות אשר תדפנו רוח. לרוב נוהגים לחזור על הנושא שוב. מה זה כי אם כמות אשר תדפנו רוח? מי? מה? אפילו חסר פה הנושא שהשלמתו ברורה מאליה. אבל כביכול ביקש המשורר איפה שרק אפשר לחסוך מילה פה, מילה שם. כשהייתי ממש צעיר לימים, היה תוכנית בטלוויזיה לילדים, תוכנית חינוכית שכזו, שאני לא זוכר עכשיו איך קראו לה, בטוח מישהו פה יזכור, שמישהו צריך לשלוח מברק. זה בובות, כן, אני חושב שהיו בובות, או שלא בובות. לא, זה חושב שמישהו היה צריך לשלוח מברק, ואז הוא מגיע לבית הדואר ואומרים לו, תשמע, על כל מילה אתה משלם כך וכך, ואז בשכונת חיים זה היה? לא, אז בשכונת חיים. ושם בשכונת חיים, היה רצה לשלוח מברק ואמרו לו, אתה משלם פר מילה. ואז הוא משמיט מילים, כל כך הרבה מעניינים, רבים פה מן המבוגרים שבינינו. והוא משמיט מילים, 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 בסוף יש איזה שתי מילים שאף אחד לא מבין כלום, אבל הוא עושה תהליך לוגי שלם, איך הוא מגיע לידי חסרון עוד מילה ועוד מילה. עכשיו, להבדיל בין החיים, שכונת חיים, להבדיל בין הקודש ובין החול, יש איזו תחושה שזה מה שהמשורר עושה פה. לא כן הרשעים, כי אם כמות, הוא שילם פרעות. כי אם כמות, אפשר לוותר עליהם, לא צריך לחזור על הנושא, נשמיד את ההם. עכשיו, מה פשר הקיצור? דווקא מול העריכות הגדולה שבה אופיין הצדיק, ופה אני חושב שאפשר לומר שני דברים ששניהם גם יחד נכונים. הדבר הראשון הוא שצורת המבע הלשונית משתלבת פה עם התוכן. מה המשמעות של להגיד על רשעים שהם כמו מוץ אשר תדפנו רוח? זה אומר שאין להם בעצם יציבות וקביעות עולמית, הם חולפים מן העולם, הם חסרי משמעות, כמו מוץ שאף לו עם הרוח. בשביל לבטא תוחלת חיים קצרה וחסרת חשיבות וחסרת משמעות, המשפט הוא משפט קצר, מקוצר לו, והדבר הזה עצמו משתלב עם התוכן. המשפט הופך להיות איזה סוג של דימוי למוץ. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שיש איזו תחושה, אני חושב, שהמשורר מרגיש לא בנוח בכלל לדבר עליהם, לאפיין אותם. כשהוא מדבר על הצדיק, יש לו הרבה מילים להגיד, ויש לו דימוי שופע, ועלה הוא לא יבול, וכל אשר עשה הצליח, והוא מאוד חגיגי. לא כן הרשעים, ופה רוצה להגיד את זה מהר ובקיצור, כמו שאנחנו נוהגים לקרוא את הקללות בפרשת השבוע, שקוראים את זה מהר ובלחש, שאף אחד לא ישמע יותר מדי. ויש איזו תחושה שגם כאן המשורר רוצה להגיד כמה שיותר קצר על הרשעים. העיצוב הסגנוני של הבית הזה מקביל לראשית המזמור, שוב מתוך ידיעה על הקיצור, אחרי שוקחים לחשבון את הקיצור, יש פה אבל השוואה, אני חושב שהיא חזקה כזו, כלומר מצד המובלטות שלה במזמור, בדף שלפניכם זה בסעיף ג'. המזמור פתח בשבח הצדיק שעליו נאמר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, וכנגדו עכשיו אומר המשורר, לא כן הרשעים. הוא לא הלך בעצת רשעים ולא, ולא ולא ארוך, כי אם משהו חיובי, וגם על הרשעים, לא כן הרשעים, כי אם, מה כן? ועל הצדיק נאמר שהוא יהיה כמו עץ שתול על פלגי מים, ומול זה על הרשעים שהם כמוץ אשר תדפנו רוח. כאן העימות בין הצדיק שזוכה ליציבות ולקביעות ולשורשיות כמו עץ שתול, מול הרשעים שהולכים, שהיו בתנועה כל הזמן, הולכים, עומדים, מתיישבים, קמים, הם כל הזמן בזו תנועה, אבל התנועה הגדולה הזו מדומה כאן למוץ. וחוסר הפשר של המציאות שיש בה איזה קצב אינסופי, שהיא כל הזמן מתנועה, וכל הזמן הולכים לכל מיני מקומות, ורצים, ופתאום יש לזה חוסר פשר שדווקא התנועה הזו היא כמו מוץ אשר תדפנו רוח. ומי שיש לו איזו מופרעות נפשית, ומוכן להכיל בתוכו גם משחקי צלילים רחוקים, אז אפילו יכול לחשוב שלא במקרה ניצב כאן עץ מול מוץ. כי לא רק שזה שתי עברות קצרות כאלו, עץ, מוץ, צדי היא ייצור צורם, זה ייצור בולט, זה ייצור שקשה מאוד לפספס אותו. אבל בשביל זה באמת צריך להיות עם שריטה. טוב, קדימה. מכאן נעבור לבית החמישי והאחרון, ואז נוכל לדבר על המזמור באופן כללי. על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. הבית הזה ערוך בפני עצמו בתוך מין מסגרת חייסטית שכזו, הוא פותח, כמו בדף שלפניכם זה מובלט, הוא פותח ברשעים, לא יקומו רשעים, הוא מסיים ברשעים ודרך רשעים תובד, ובתווך יש איזו התייחסות גם לצדיקים, עדת צדיקים ודרך צדיקים. המסגרת עוסקת ברשעים כי זה כמובן עיקר מה שהמזמור רוצה לומר. הצדיקים נזכרים כאן כבדרך אגב, שהחטאים לא יזכו לקום עם הצדיקים. טוב, זה ההקשר של הצדיקים. עיקר הבית מדבר פה על הרשעים, ואף על פי כן, כמו שעוד נראה, יש הבית הזה מהפכה גדולה, דווקא בכל מה שקשור לצדיק. אבל זה מיד נראה. הבית הזה כולו, הבית החמישי, סוגר את המזמור כולו ושולח אותנו שוב לתחילתו של המזמור. לא יקומו רשעים במשפט, כמו שנאמר בתחילה, אשר האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. וחטאים ובדרך חטאים לא עמד. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד, הרי גם זה מול הדרך של דרך חטאים לא עמד. יש פה איזו סגירה כזו שוב של אותם הביטויים, רשעים, חטאים ודרך, והסגירה הזו כשלעצמה, מעבר ללכידות שהיא יוצרת למזמור כולו, היא גם נותנת פשר מיידי למה כל כך אשרב. למה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ודרך חטאים לא עמד, נושא יוצא לו אשרב? כי אותם רשעים לא יקומו במשפט, ודרכם תובד, ודרך רשעים תובד. כלומר, אם קוראים את המסגרת של המזמור, את הבית הראשון, על רקע הבית האחרון, נוצרת כבר איזו קריאה רציפה ופשוטה, שנותנת כבר פשר מדוע כל כך חשב לאותו אדם שלא הולך עם הרשעים, כי דרכם עובדת, זו דרך לא יעילה. אבל הדרמטיות שמתרחשת פה בעיניי, לעניות דעתי, קשורה בצדיק ולא ברשע. יש פה שלושה חידושים מרחיקי לכת על דמות המופת של המזמור. דבר ראשון, לראשונה במזמורנו הוא מוגדר כצדיק. כי יודע השם דרך צדיקים, וחטאים בעדת צדיקים. אותו אדם, אותה דמות מופת, שעד עכשיו לא הייתה צדיק, היא הייתה למדן. סליחו לי למדנים פה על החלוקה שעשיתי, אבל זה בסדר, עוד רגע קט, זה בדיוק מה שהמזמור גם הוא יוצא נגד החלוקה. אבל עד עכשיו דמיינו מישהו שיושב לו כל היום בבית המדרש עם סטנדר, וההפך, כל פעם שמישהו בא להגיד לו משהו, הוא אומר, אתה צדיקי, זאת רשעים, רשעים, חטאים, חטאים, והוא כל כולו חפץ רק בתורה, ביטולתי וביטולתי. נכון, זו הייתה התחושה עד עכשיו. ופתאום מכנים אותו צדיק. צדיק זה מישהו שמתנהג ביושר. צדיק זה מישהו שהנורמטיביות שלו, ההתנהלות שלו, המעשים שלו, הם על פי דרכי התורה. הוא לא רק הוגה בתורה, הוא לא רק חפץ בתורה, הוא גם מתנהג על פי אורחות תורה. וזה חידוש ראשון משמעותי שקורה כאן כבהיחווה. כי בדרך אגב, פתאום מתברר שאותו צדיק, סליחה, שאותו למדן, מרוב חיבורו לתורה, הפך גם להיות צדיק. אבל יש פה חידוש נוסף שבעיניי הוא עוד יותר מרחיק לכת, והיא העדה שמוזכרת כאן פתאום. עדת צדיקים. הרשעים מתחילת המזמור, הם באים בציבור גדול, הם בחבורות חבורות. לא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים, מושב ליצים. אבל הצדיק של מזמורנו, דמות המופת, אופיינה כל הזמן בגוף יחיד. הוא היה בודד, הוא חפץ, הוא משתוקק למשהו, הוא כמו עץ שתול על פרגי מים, אפילו לא כתוב כעצים, לא כתוב אפילו היה כתוב כתפוח בעצי היער, ניחא לן. עד עכשיו הוא היה בודד. וכמו שכבר אמרנו, הבדידות פה היא חלק מהותי מאפיון אותה דמות מופת. כי הבידול, שלושת הלווים של תחילת המזמור, הם לווים חברתיים. שהצדיק הזה נבדל מאיזו חברה מסוימת, ומוצא את עצמו בודד. ולפתע פתאום, בהיחווה, בשקט ושקט, בבית האחרון של המזמור, מסתכל פתאום אותו צדיק בודד, ימינה ושמאלה, ורואה שפתאום הצטרפו אליו להק עצים. פתאום יש חבורה שלמה, ויש פתאום עדה, עדת צדיקים. החידוש הזה עצמו, העובדה שיש עדה, מובילה לחידוש נוסף. והיא, כי יודע השם דרך צדיקים. זה גם חידוש גדול, כי עד עכשיו אותו צדיק מתבודד שחפצו היה רק בתורה, עד עכשיו חלק מההתבודדות שלו מהחברה האנושית הייתה שהוא לא הולך בשום דרך. אמרנו שהתנועה שלו היא תנועה פנימית, שהוא חפץ במשהו, הוא משתוקק למשהו, הוא דבק בתורה, אבל אין לו איזו דרך, אין לו איזו אמירה לעולם, האמירה שלו היא לעצמו, הוא היה כנוס בתוך עצמו. ולפתע פתאום, כי יודע השם, ואולי זה חלק מהחידוש פה, צריך איזו פרספקטיבה אחרת, בשביל לומר לאותו דבק בתורה, תשמע, לא רק שאתה פתאום חבורה שלמה, יש לכם דרך. יש פה פתאום אלטרנטיבה. הדרך לרשעים בהתחלה התארכה לה, לקח זמן, עד שפתאום פרצה דרך צדיקים. וזה החידוש השלישי. וכך בהיחווה, ואני חושב שההיחווה פה הוא חלק עמוק גם מהעניין, זה לא יכול להאמר בתופים וחצוצרות, כי זה כמעט נעשה כבדרך אגב. אותו אדם שמקבל על עצמו לא להיות חלק מחבורות של רשעים, והוא לוקח על עצמו אולי מחיר של בדידות, ואולי מחיר של חוסר, שהוא מרגיש לפחות בהתחלה של חוסר איזה עשייה, הוא לא חלק מהמציאות, הוא לא חלק מהפוליטיקה, והוא מקבל על עצמו איזה סוג של התכנסות פנימית, פתאום בלי לשים לב מוצא שיש לו דרך ויש לו חבורה, והוא נגאל מבדידותו תוך כדי שהוא חפץ בתורה ותוך כדי שהוא דבק בתורה. זה המזמור שלפנינו. ועכשיו השאלה הגדולה היא, מה כל זה מלמדנו ולמה המזמור הזה פותח את ספר תהילים כולו? וברשותכם אני רוצה לפתוח שוב בהנחת יסוד, שזו הנחת יסוד שהיא לא מוכרחת, אבל היא הנחת יסוד מקובלת, שיש איזה, זה לא ברוך, זה לא קושייה, אבל למזמור הזה אין כותרת. אין כותרת. מי חיבר אותו? מי חיבר את המזמור? אם היינו יכולים להכריע שמדובר בדוד המלך, היינו צריכים להשקיע את כל השעה שעכשיו ישבנו כאן בשביל לדבר על דוד המלך המתנועע, שזז לו ממקום למקום, שלא מוצא רגע של שלווה בחייו, שמצפה ומייחל להיות כמו עץ שתול על פלגי מים. אם זה בא מנבחי נפשו של דוד, לאור ההיסטוריה שלו, שהוא מדמה את זה שיודע לפרוש מעצת רשעים, והוא קצת בודד לו, והוא מחפש קביעות כמו עץ, זה פותח את כל המזמור לאופק חדש לגמרי. אבל אי אפשר להכריע שמדובר בדוד המלך, כי אין כותרת. ומקובלנו שבמזמורים שאין כותרות, אנחנו לא יודעים מי כתב אותם, זה לא מקרי. ולכן מאוד יכול להיות שהמזמור הזה נכתב בכוונת מכוון מראש בשביל להיות פתיחה לספר תהילים כולו. ומה שאלינו בהתחלה כשאלה, האם יש איזו משמעות למזמור הזה כפתיחת תהילים, יכול להיות שזו כל המגמה שלו, כל מה שהוא נכתב זה להוות פתיחה לספר, עמוד הקדמה. ואז מה אומר לנו עמוד ההקדמה? יכול להיות שבעצם מה שיש כאן זו הזמנה. מי שרוצה להיות חלק ממסע ספר תהילים, כלומר מי שרוצה לכתוב את נהמות ליבו, את הרגשות הדתיים שלו, ושהם יהיו חלק מהתנך, שהם יקבלו איזה תוקף של המבע הדתי הרגעי שלו, כי הוא עכשיו במערה בורח ממישהו, תהיה פתאום איזו משמעות נצחית של עמידה מול אלוקים, מי שרוצה מוזמן בשמחה. אבל מזמור א' צריך לעמוד נוכח עיניו, כלומר ספר תהילים הוא לא מונולוג שפורץ פתאום משום מקום. ספר תהילים הוא דיאלוג, וספר תהילים מבקש להיות תגובה לתורה. מי שחפץ בתורה, מי שהוגה בה יומם ולילה ורוצה להשיב לנותן התורה, רוצה להגיד משהו משל עצמו, מוזמן בשמחה רבה. יש פער מאוד גדול בין לכתוב שיר מהמקום, שיר דתי, מזמור, מהמקום של הריק, של העין, ובין לכתוב שיר שהוא חלק מדיאלוג, שהוא חלק מאיזה שיחה, שהקדוש ברוך הוא פנה לאדם ואמר לו, בראתי את העולם, וקין רצח את הבל, ובני האלוהים באו לבנות האדם, והיה מבול, ולא נפרוט עכשיו את כל הרכיבים שבתורה. ואז פתאום האדם בא ואומר, גם אני רוצה להגיד משהו, השם, מה רבו צריי, רבים קמים עליי. ספר תהילים מבקש להיות דיאלוג ולא מונולוג, ובמובן הזה יש פה את השער, את הכניסה. ולכן גם מודגש פה דווקא הלמדן, זה שחפץ בתורה, זה שמקשיב לדבר השם, עוד הרבה יותר מהצדיק. כי מי שרוצה לדבר צריך כנראה, לפי בעל מזמורנו, דבר ראשון להקשיב. וזה שהקשיב לקונו ועכשיו רוצה להביע לו משהו, מוזמן בשמחה. ובמובן הזה המזמור הופך להיות פתח לספר תהילים כולו. במובן הזה נדמה שגם הרמז ליהושע שעמדנו עליו קודם מקבל את המשמעות המלאה שלו. אצל יהושע הצורך בדבקות בתורה הוצג כצו השם. הקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע תהגה יומם ולילה. והנה המזמור שלפנינו מצטט את דברי השם, אבל כהבעה אישית שלו. אני משבח את זה שאני המשורר, משבח את זה שהוגה בתורה יומם ולילה. והדבר הזה כשלעצמו כבר כונס בתוכו את הדיאלוג כולו. ברגע שהמשורר מצטט את דברי השם ומזדהה איתם, הנה יש פה שיחה של שניים שמקשיבים זה לזה, מצטטים אחד את השני, מתייחסים אחד לדברי השני. וספר תהילים כולו הופך להיות סוג של דיאלוג, סוג של תשובה. בהקשר הזה אי אפשר שלא לומר משהו אחד על מזמור ב' ולו בגלל חז"ל. יש לנו זה 10 דקות, אני צודק? אז אנחנו נאמר את הדברים בכותרות עיקריים. לא, טעיתי? 9 ולא 10? טוב, נו. 7 זה כבר חמור. ממש אני אומר את הכותרת ובזה נסתפק, טוב? חז"ל למדו על זה בגמרא, שמזמור א' לא מסתיים בסוף מזמור א', אלא מזמור א' מסתיים בסוף מזמור ב'. ולמה אמרו כדבר הזה חז"ל? כי הפתיחה היא אשרי האיש אשר לא הלך, וחתימת מזמור ב' היא אשרי כל חוסי בו. הדבר הזה נקרא אינקלוזיו, מסגרת ספרותית. מזמור נפתח במילה ומסתיים במילה, ומפה חז"ל ביקשו ללמוד שמזמורי א' ב' הם יחידה אחת. עכשיו, בגלל קוצר הזמן לנתח ממש גם את מזמור ב' באופן הזה אנחנו לא נוכל, אבל רק את הנקודה הזאת לגבי מזמור א' כמבוא לספר, אני רוצה להרוויח גם משהו ממזמור ב'. דבר ראשון, אני שם לב שגם לא אין כותרת. כלומר, גם מזמור ב' מעיד עליו שהוא רגע לפני מזמורי דוד. מזמורי דוד מתחילים כידוע במזמור ג'. כלומר, מזמור ב' מצטרף פה למזמור א' בשביל להוות מבוא כפול. מה קורה במזמור ב'? בואו רק נקרא אותו, ואני רוצה להדגיש משהו אחד מאוד, מאוד קטן. זה מזמור מלוכה. כלומר, מזמור שחובר לכבודו של מלך ישראל. אבל מה קורה בו? למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. יש פתאום איזה ניסיון למרוד במלך ישראל, אבל התיאור הוא שנוסדו יחד על השם ועל משיחו. ונזכור את הקבוצה הזו, השם ומשיחו, משיחו הכוונה למלכו. רשי מאיר פה שאולי מלך המשיח, אולי דוד המלך או שלמה, יויאן דרשי, אבל יש פה על השם ועל משיחו כצמד חמד, השם והמלך. ומה הם אומרים? ננתקה את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו. ועכשיו מגיעה למזמור בבית הבא בתור התגובה האלוקית. יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו, אז ידבר אלימו ואפו, ובחרונו יבעלימו. אגב, הלמו ויבעלימו זה חלק מהצחוק. יושב בשמיים ישחק, אחרי שהם אמרו לנתקה את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו, אז הקדוש ברוך הוא מחכה קצת את הסגנון המליצי שלהם. טוב, יושב בשמיים ישחק, עד ידבר אלי מור באפור, חמר בעלי מור, זה לא חשוב. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. מה יש לקדוש ברוך הוא לומר להם? מה התגובה האלוקית לניסיון המרידה של אומות העולם? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני נסחתי את מלכי על ציון הר קודשי. המלך הוא שלי ולכן אתם לא תפגעו בו, לא תיגעו בו. עכשיו עובר המזמור לדברי המלך. איך המלך מגיב לדברי המרידה של אומות העולם? וכך אומר המלך ישראל, אספרה אל חוק, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך, השם אימץ אותי לו לבן כשנהייתי למלך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך פסי ארץ. תרועם, ודברי המשך השם למלך, אם אתה רוצה תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם. אומות העולם באו ומרדו. הקדוש ברוך הוא מגיב ואומר להם, לא אלך לכם, יש לי מלך. והמלך מגיב ואומר, לא אלך לכם, יש לי הקדוש ברוך הוא. ומספיק לאחוז את המבנה הזה של המזמור בשביל לחוש על השם ועל משיחו. בצימות שנוצר כאן במזמור, במערכת היחסים ההדדית המאוד פנימית שיש בין מלך ישראל ובין ריבונו של עולם. עד כדי כך שמזמור ב' נחתם לו, ועתה, פסוק י' א', ועתה מלכים השכילו, יבצרו שופטי ארץ, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה, נשקו בר, אומר כאן אבן עזרא, בר כמו בן. כלומר, השם אמר עליי, בני אתה, המלך, תנשקו את המלך, פן יענף ותובדו דרך. תובדו דרך גם סוגר את המזמור שלפנינו, של מזמור א', נכון? ודרך רשעים תובד. וטוב דו דרך, כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסה בו. מי יבער כמעט אפו? מי הנושא של המשפט הזה? אי אפשר להכריע בשאלה הזו. האם מדובר במלך או בקדוש ברוך הוא? נשקו בר, פן יענף, מי? הבר? המלך? עוד יכול להיות, אבל כיבער כמעט אפו המלך, הרבה יותר מתאים לקדוש ברוך הוא. אשרי כל חוסה בו, ברור שהקדוש ברוך הוא, לא? ושוב, יש פה איזו עמימות שהיא לא יכולה להיות מקרית. והקורא מתלבט, במי המזמור מסתיים? במלך ישראל או בקדוש ברוך הוא? ותשובתנו, תשובתנו, כמו שנאמר כאן, מגמה מעורבת. עמימות מכוונת. יש פה איזה שיתוף בין מלך ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. לצורך העיון שלנו, מזמור ב' מגיע לו ניתוח הרבה יותר מקיף. אבל לצורך העיון שלפנינו, מה שאנחנו רוצים להרוויח ממזמור ב' זה בדיוק מה שקרה במזמור א'. אם מזמור א' הזמין כל אדם להיות שותף במסע ספר תהילים, מזמור ב' כבר מכוון לשתי המילים הבאות שמתחילות את הספר עצמו, מזמור לדוד. בעיקרו ספר תהילים הוא לא סתם מזמורים, הוא לא סתם שירים דתיים, הוא שירים דתיים של מלך ישראל. ובשביל להצדיק את החיבור הזה, בספרים מודרניים יש בכריכה האחורית איזה תיאור קצר של הספר, ולמטה על המחבר, נכון? המחבר גדל וזה וזה, זה ספרו הראשון. זה בדיוק מה שקורה פה. המזמור הראשון הוא בא לסייג את הספר של עצמו, את חיבור תהילים. כל מי שרוצה לבוא ולדבר מוזמן בשמחה, אם הוא גם יודע להקשיב. והמזמור השני רוצה להגיד כמה דברים על המחבר. מלך בישראל שבא וכותב שירים לריבונו של עולם, זה חלק מדיאלוג הדדי נסתר שיש בינו ובין אלוקיו. הקדוש ברוך הוא מאמץ אותו לא לבין, והוא מצידו אומר, פונה לכולם ואומר, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה, שזה ממש יכול להיות מוטו שלם לספר כולו. מזמור ב' הגיע לו קצת יותר, אבל זונן אותם, אז בגדול הובן. יערבו עליכם ימי עיון, שיהיה לכולכם קיץ טוב.